הואיל ולמעשה הגישה הזאת או השיעור הזה יועד בעיקר לעקרות הבית, אז למרות שהתרסקו פה, לא רוצה להגיד חס ושלום אורחים בלתי קרואים, אנחנו נשאר בתוכנית המקורית מבחינת ייעוד השיעור, כדי שהן ודאי לא תצאנה נפסדות מהתוספת. למעשה אפשר למקד את כל מה שאנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה או מהמפגש הזה במשפט אחד, שאנשים לפחות ידעו שני דברים. דבר אחד, מהי המציאות האמיתית של נושא מצוות התלויות בארץ, או ליתר דיוק של נושא הפרשות תרומות ומעשרות, כלומר בארץ בכלל ובירושלים בפרט. שניים, לדעת מה שאנחנו יודעים בכל נושא אחר בדלת חלקי השולחן ערוך. אין הוקוס פוקוס ואין פתרונות של רגע אחד. מי שרוצה לדעת לפחות, לקיים לפחות את המצווה במינימום מסוים, חייב להשקיע איזשהו מאמץ בידע הלכתי מינימלי, בכל רמה, אם זה רמה של עקרת בית, אם זה רמה של עורך בישיבה, אם זה רמה של בחור בישיבה. מפני שהמצב הזה, שכאילו, כביכול, בתרומות ומעשרות לא צריך לדעת כלום, גם אני כחבר במשפחת הבית לא צריך לדעת כלום, רק לתת שם אחוז אחד מס הכנסה לטובת החזוניש, אגב שיעורי מס מאוד נמוכים, אז זה פותר לי את כל הבעיות, זה הרעה החולה שמביאה אחרי זה בעקבותיה את כל הצרות האחרות של נושאי קיום והפרשת תרומות ומעשרות. דיברנו נדמה לי גם פעם בישיבת הכותל לפני מספר שנים, שהכלל של רבי לא שנה הכי אמינה לי קיים בכל נושא. אם באים היום ומדברים, רבותיי, הפרשת תרומות ומעשרות, אז גם היום, אחרי שברוך השם יש יישוב בארץ וכך וכך עשרות שנים רצוף, אבל ודאי שהמצב הזה שיהודים היו בגולה ובגולה לא היה עניין של מצוות התלויות בארץ מיושם הלכה למעשה, מהווה השפעה עד היום. ואם אתה בא היום מדבר עם יהודי ועל הבית חשוב, אדם מבוגר, ואתה אומר לו, תראה, בשכונה שאתה דר בה, אם זה רחביה, אם זה בית וגן, או אם זה שכונה אחרת, אין שום חנות שבה יש השגחה נאותה על הפרשת תרומות ומעשרות, ולכן כדאי שתפריש בבית, אז הרבה פעמים התגובה היא שבכלל לא יודע למה צריך להפריש, והרי לא מוסרים לכהן את תרומת מעשר וללוי לא נותנים את המעשר, אז מה בכלל צריכים להפריש? למה צריכים להפריש? מה רע בלי הפרשה? היה פעם משלחת של ראשי המועצה הדתית, היו אצל מורי ורבי, אצל הרב אלישיב, בעניין של כשרות ותרומות ומעשרות. אז הוא שאל שאלה אחת, מה יקרה אם נבוא פה לחדר הזה ויגיע שליח רץ באול ויאמר, תראה, במלון העיר העתיקה לקחו בשר כשר, השחיטה של ירושלים, לקחו סיר גדול ה-2.5 אורכו, הניחו את הבשר בפנים ולא מלכו אותו והדליקו את האש ובישלו אותו ונתנו את זה לחבר'ה לאכול, לחבר'ה, לרוחים, למתחסנים. מי שלא קל דעת, ודאי יזדעזע. מלון, תחת השגחה, מה כל האיסור של דם שבישלו, למעשה לרוב הראשונים? במסקנה הוא איסור ברמנת. תרומות ומעשרות, טבע, יש שיטת ראשונים שהרמן הביא אותה להלכה בתחילת סימן שין עמד א', שתרומות ומעשרות בזמן הזה הדין שלהם איסורם מדאורייתא. אז למה מזלזלים ומקילים או חשים ככה איזה רגע של שתרומות ומעשרות זה חומרה באלמה, איזה הידור מצווה שנגזר בדורות האחרונים מיום שהגיעו פה לארץ, הפיית השולחן, או הגיע הספר שערי צדק, או הגיעו פה אחרי נשבר הקוק יצא עליהם, תחמירו עלינו קצת את החיים. למה תרומות ומעשרות התחושה היא כל כך קלה בנושא? אז זה ודאי שהסיבה הראשונה זה שבאיקס שנים שיהודים היו מחוץ לארץ ישראל, המצווה הזאת לא הייתה מושרשת, לא הייתה מקוימת, לא הייתה מיוסמת, ואנחנו יודעים שההרגל והניסיון זה עמוד גדול, ולכן למשל הפרשת חלה נמצא הרבה מאוד נשים שיקפידו על הפרשת חלה, כי כך היא ראתה אצל האמא שלה, והאמא שלה אצל הסבתא, והסבתא אצל הסבתא רתה, וככה למעלה בקודש, ואילו תרומות ומעשרות זה דבר חדש. כשאתה רוצה או רוצה להכניס את זה הביתה או לבית של ההורים, מתחיל אפילו איזשהו עימות, כי זה דבר חדש שמי יודע שצריכים אותו. למה צריכים? זה במישור היותר אידיאולוגי, הסברתי, למה תרומות ומעשרות בשפל המדרגה. אבל יש מישור פרקטי ומעשי של עצימת עיניים. אולי זה נכון בכל נושא הכשרות. גם הוא לא בטוח שזה נכון דווקא בתרומות ומעשרות, אבל זה בטוח נכון גם בתרומות ומעשרות. הבית יוסף מביא תשובות ריבש, שתי מקומות. הריבש אומר, על כן ינהג האדם בעצמו בעניינים של כבוד שמיים, כמו שהוא נוהג בעניינים של כבוד עצמו או צרכיו האישי. כלומר, לא יעלה על הדעת שאדם ירכוש איזשהו מוצר לביתו סכום גדול בלי בדיקה, בלי בדיקת הנאמנות של המוכר, בלי בדיקת טיב הסחורה, בלי בדיקת הסחורה שהוא חושב חפץ לקנותה בהשוואה לסחורה אחרת. זה נושא התקשרות, אבל אנחנו ברגע זה נעולים על נושא תרומות ומעשרות בלבד. זה ודאי בסדר. הפרוש זה ודאי בסדר. הוא הלך במחנה יהודה והוא ראה שהחנווני, וזה ידוע, החנווני הוא בעל הבסטה, זה ברור לנו שהם מלמד ו' צדיקים, כתב לו שם למעלה בהשגחה, כשר, ולא חשש תבל, בהשגחת בדץ, פצץ, מועצה דתית, הוא כתב. זאת אומרת, יעלה לדעת שזה יכול להיות לא נכון? על שחור על גבי לבן, או לבן על גבי שחור. וכתוב שם כך. מי חתן, מי אמר ברבשי שאמר לך, מי מבטיח לך את הנאמנות? גם כשהוא יגיד לך, תסלח לי שאתה פוחי אדמה הקצת ריכובים, אם הוא יגיד לך שזה סוג א' א', גם כל כך מהר תאמין לו. וזו איזו רעה חולה שבנושא הזה יש נאמנות. ולא זו בלבד שאנחנו חשים שהנאמנות הזאת אין על מה להתבסס. רגע, אבל פי הלכה הנאמנות הזאת לא קיימת. גם מדין חשוד על הדבר, שאין לו שום נאמנות על אותו דבר שהוא צריך להעיד, וגם יותר מזה, רבותיי, דיברנו על כך שאנחנו נשאיר את השיעור, את המפגש הזה, ביהודו הראשוני, כן? מפגש עם נשות העיר העתיקה. אבל מותר כבר הלכה אחת ודאי להזכיר. בנושאי תרומות ומעשרות חז"ל, אם נתבטא כך, הוסיפו חישוק על חישוק. היום הרי כולם עוסקים בזה, רק בחישוקים. הוסיפו עוד חישוק. אמרו חז"ל, אמר יוחנן כהן גדול, כמו שלמדת בסופה, כמו שלמדת במעשר שני, אמר שבאותה תקופה שלו רוב עמי הארץ היו מפרישים תרומות ומעשרות כדת וכדין. רוב עמי הארץ. כלומר, אם היינו עושים כינוס של עמי הארץ, למעלה מ-50% היו מפרישים תרומות ומעשרות כדת וכדין, בלי רבנות, בלי בדת, שים פישור בדת, בלי ודות כשרות. אלא מה? היה מיעוט, מרתוספות, היה מיעוט ניכר של עמי הארצות שהם לא היו מפרישים חלק מהמתנות של תרומות ומעשרות כדת וכדין. הם היו נותנים תרומה גדולה, הם היו נותנים לכהן, אבל מעשר ראשון, תרומת מעשר הם לא היו נותנים. אמר להם יוחנן כהן גדול, בואו ואומר לכם בשם שתרומה גדולה במיטה, כך תרומת מעשר במיטה וכו' וכו'. עמד והתקין הלוקח תורות מעם הארץ, חייב לעשר. כלומר, יוחנן כהן גדול עקר את הדין תורה הרגיל שכל דפריש מרוב הפריש, שאנחנו הולכים אחרי הרוב, ואם רוב עמי הארצות מעשרים, אז אנחנו צריכים להניח הנחת יסוד שאם אני קונה בחנות של עם הארץ הוא נמנה עם המחנה של הרוב שמפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין. בא יוחנן כהן גדול אמר, רבותיי, זה לא נכון, אנחנו משנים את הדין ואומרים הלוקח פירות בעם הארץ חייב להפריש. כלומר, בניגוד לדיני תורה אחרים בתרומות ומעשרות, גם אם רוב מעשרים, אני אינני יכול לבוא ולהגיד, רבותיי, אני פותר את עצמי מחובת המעשר כל כך. למה? מפני שלמעשה אני מניח שהפירות האלה הגיעו מהרוב. לא, מחובתי קולות שאינני בטוח ב-100% שהפירות מוסרים לשוב ולהפריש. אומר החזון איש במעשרות, המציאות שלנו שבעתיים מראה עם המציאות של יוחנן כהן גדול. אם יוחנן כהן גדול דיבר במצב שרוב עמי הארצות איסרו, אנחנו עוסקים במצב של ספק תבל שרוב עמי הארצות ודאי לא מעשרים. אז אנחנו לפחות חייבים לדעת על פי דין שבכל מקום שאנחנו לא בטוחים שהמקום הזה הוא תחת פיקוח נאות ומפרישים בו תרומות ומעשרות כדת וכדין, מוטלת עלינו חובת הפרשה, לא ידעו ולא חומרה. ואת הכלל הזה אנחנו צריכים לקבוע עמוק בלבבינו. אם היינו עוסקים פה כעת בשיעור הלכתי, השאלה המתעוררת הייתה הכיצד ניתן לסמוך, אם ניתן, על תעודת הכשר לנושאי תרומות ומעשרות. הרי אנחנו אמרנו קודם שכל מי שלוקח פירות מעם הארץ חייב לעשר. כלומר, חז"ל תקנו תקנה חדשה, אתה לוקח מעם הארץ אתה חייב לעשר. אז מי אמר שכשעם הארץ מוכר תחת השגחת הרבנות, התקנה של חז"ל לא קיימת? יש בזה אריכות דברים, זה איננו קשור וחורג ממטרות השיעור הזה. כלומר, הכלל הראשון שאליו באנו, שבמקום שאיננו בטוחים שההשגחה היא תקיפה, ובכל מקום שיש לי ספק לגבי יעילות ההשגחה, אני חייב להפריש תרומות ומעשרות בבית. נשאלת כעת השאלה, למה באמת כל הזמן שומעים, שומעים זה כמובן מי שמתעניין, שיש בעיות בהפרשת תרומות ומעשרות? מה השוני ומה הקושי מבחינת הפיקוח בנושאי תרומות ומעשרות בין השגחה על חנות פירות וירקות לבין השגחה על בית חרושת ענק וגדול שמייצר עשרות מוצרים על מאות פורמולות, ששם אנחנו לא מוצאים שהבעיות הן יומיומיות? פשוט על מנת להבין את המצב הזה צריכים קצת לקרב את הדברים אל השכל ולנסות להבין מה כוללת בתוכה הפרשת תרומות ומעשרות. כשאנחנו נזמין את הציבור הזה לתת השגחה על בית חרושת ענק בדרום הארץ או בצפונה, אנחנו נצטרך לעשות עבודת הכנה טובה, עבודת תשתית טובה, לבדוק מהם החומרי יסוד שבית החרושת מכניס, מהם תהליכי הערבוב של המוצרים, ואיך יוצא מוצר מוגמר מבית החרושת. אבל אם עבודת התשתית שלנו תעשה קדים, אם ההכנה שלנו תעשה כראוי, סביר להניח אם בעל בית החרושת הזה הוא איננו שקרן פתולוגי, שאפשר לתת את ההשגחה ולהיות סמוך ובטוח שיהיה למשגיח הרבה מאוד שעות שהוא יוכל לשבת על התנור של בית החרושת ולנוח. כי אם הכל עובד כשורה, אין לו פיקוח. לעומת זאת, בתרומות ומעשרות, זו מערכת כשרות שמתמודדת כל רגע ורגע עם תפוח עץ. עם עוד ארגז, עם עוד חצי ארגז, עם שני נספקים ועוד עם קנייה שהוא רכש כעת בשוק הסיטונאי. לדוגמה, אתמול הפרשתי בחנות של פלוני כדת וכדין. שקלתי את כל הארגזים, בדקתי כמה הגיע אליו מלפפונים והפרשתי תרומת מעשר בשיעור הראוי. זה לא עוזר לי בכיהוא זה שתחילת ההפרשה היום יהיה איזשהו מקדם ביטחון של אתמול. אתמול חלף וההפרשה של היום מתחילה מחדש, ורבותיי, המשגיח הוא בשר ודם, וכשהוא צריך יום יום לשקול ולספור ולמנות ולחשבן, צריכים הרבה עשיית הדשמיה, וליבה רפום הלוגלה כמעט לא ימלא, שלא יקרה אי פה אי שם, בלי רצונות של גניבה, בלי רצונות של העלמה, שהמשגיח ימעט במשהו מהכמות של תרומת מעשר, משגגה. ואז כל ההפרשה לא שווה, או שכל ההפרשה לא שווה, או יותר גבוה לחלק משיטות הראשונים, אם היה לי פה 100 קילו ואני הפרשתי תרומת מעשר חצי קילו, יש לי פה תערובת של חולין וטבל שאי אפשר לצאת ממנה כמעט. אתם יודעים, בירושלים יש הרבה בדצים ובדי קשרות שעושים פעולות חיוביות. והיא היום וחנות של תחת ועדת הקשרות מסוימת ביקשה לספק סחורה לבית מלון שהוא תחת השגחה של הרבנות בירושלים. אבל כיוון שאותה חנות מצויה תחת השגחה של ועד קשרות אחר, אז הנוהל הוא שקוראים למשגיח, בודקים המשגיח יודע תרומות ומעשרות, ומבקשים מהמפקח אצלנו, מהרב מוטי אימאמר, שהוא יעשה אצלו ביקורת. והיא היום עשו כך, המשגיח מגיע, זקנו מעודר, עושה רושם אבריך יקר, גם מבין קצת בתרומות ומעשרות. ארבע פעמים עשו אצלו ביקורת, או שלוש או ארבע. אף פעם הביקורת לא יצאה נקייה. פעם אחת הוא החסיר חצי חסה, ופעם רבע מלפפון, ופעם חצי אסקדיניה, ופעם רביעית אני לא יודע מה. למה? מפני שפעם הוא סמך על הערבי שאמר לו שזו הכמות, ופעם הוא סמך על תעודות המשלוח, ופעם אחר הוא טעה בשיקול דעת של כמות. אז כשיושבים באודיטוריום ממוזג אוויר גם ביום חם כזה, אז חושבים שזה לא יפה. המשגיח, ירא שמיים, איך קוראים אצלו טעויות כאלה? אבל כשעומדים באיזה מחסן והזיעה נופלת מהפרצוף לא כמפלים, כשרשרת של מפלים של מים, והוא כבר 4 שעות ככה רוקד סביב העגבניות, והוא כבר מתחיל לחשוב איך הוא מתפטר מהעסק, והוא עושה הערכה, פה יש לא יותר מ-100 קילו, הנה תעודת משלוח, כתבו לי 90 קילו, יש פה 10 ארגזים, זאת אומרת כל ארגז 9 קילו, והוא שוקל, הוא בודק, ארגז אחד, 9 קילו, רק אין לו כבר כוח לבדוק עוד ארגזים, מעניין, בכל השלוש הארגזים האחרים היה 12 קילו. אז כבר הביקורת מתמתנת, כבר מבינים מה זה הנושא של תרומות ומעשרות. ומערכת של תרומות ומעשרות איננה יכולה גם לתת לעצמה איזשהו חופש. אם אתה משגיח בבית מלון, לקחו את אחד מאברכי ישיבת הכותל ושם אותו אחרי משגיח באיזה בית מלון, והוא מקבל ב-10:30 טלפון מהבית שמבקשים שיבוא חזרה לעיר העתיקה בכמה דקות, עניין דחוף, עניין רציני, סביר להניח שאם הוא ביסס את נושא הכשרות במלון, ההפסקה לא תהווה חיסרון, לא יוכל להימנות. בתרומות ומעשרות זה לא כך. אם אנחנו הפרשנו טוב בבוקר, כבר עברנו את הטראומה של הפרשת הבוקר, ואנחנו מדברים באיזה חנות קטנה, והפרשנו אותה כדת וכדין, והלכנו הביתה, ואחרי זה היה חסר לו איזושהי כמות קטנה של תוצרת, ודעו לכם שחלק ממה שנותן כוח לסוחרים זה הנקודה שמספקים את רצון הלקוחות. כלומר, לא בהכרח, ככה לפחות שמעתי, זה לא קורס למנהל עסקים, אבל זה לא בהכרח שמכל מחירה הוא ירוויח. אבל אם יש לו לקוח קבוע כמו ישיבת הכותל, והוא ברוך השם מקבל חלק יפה מפרנסתו מישיבת הכותל, אז כשיום אחד אין לו אפרסקים במחירים טובים, אבל ישיבת הכותל רוצה אפרסקים, לא יעלה על הדעת שבישיבת הכותל לא יוכלו אפרסקים בצהריים היום. אז הוא יקנה אפרסקים בשוק, לא בשוק הסיטונאי, אפילו לפעמים לא יעביר אותם בחנות ומיד ישלח אותם לישיבת הכותל. למה? כי הוא לא רוצה להפסיד את הלקוח הזה. כי הלקוח הזה קונה מספיק דברים שהוא מרוויח, אז היום הוא לא ירוויח מהפרסקים. ולכן המערכת כל הזמן צריכה לחשוב איך היא מבקרת. מה היא עושה כדי להיות בטוחה שבאמצע היום לא נכנסה תוצרת ויצאה בלי שהמשגיח שלט עליה? וזה לא קל. אנחנו אפילו פעם נכשלנו בהאכלת תבל לגויים גם. היה פה הנשיא של צ'כיה. אמרו מומחי משרד החוץ בקדנציה הקודמת, לא יודע מה הם יגידו בקדנציה הזאת, הוא צריך לאכול סוג מסוים של כרובית. פשטו בחנויות בירושלים. זה לא מקשיב. אז הם הלכו לסוחר יקר בירושלים, שאצלו ההשגחה היא טובה מאוד, ואמרו לו, אבא לנו כרובית. מה הוא עשה? רבותיי, אל תצחקו. הוא שלח מונית. אנחנו מדברים שאדון אהוד צריך לאכול כרובית, אחרת הוא יהיה רעב לך מונית אצלנו. שלח מונית לשוק הסיטונאי בתל אביב. המונית חיפשה שם את כל התוכנים כרובית, מס ניסים עמדה להם זכותו של אותו גוי, מצאו את הכרובית, חזרו עם המונית ישר למלך דוד והביאו את זה לשף של קמדין. וזה לא נסע ולא נכנס דרך החדות. במקרה, לא מחורת ברישומים, המשגיח מודד את הרישומים, הוא פתאום מגלה שיש לו פה איזה סיפור עם כרובית שהוא לא זוכר, שהוא הפריש אתמול. אז הוא פחד שבע וחלילה, הוא אשם. גילו מה קרה, אבל זה לא פשוט, גם יהודים אכלו שם אתמול בערב באותה סעודה. וזה כבר אחרי שאתה כבר בונה מערכת של ביקורת אחרי ביקורת. ותאמינו לי, הסוחר הזה לא ניסה לרמות ולהרוויח בכרובית הזאת את האחוז אחד שיורידו מהכמה כרוביות מיוחדות שהזמינו לנשיא צ'כיה. לא זה מה שעמד בראש מעייניו. והכוונה היא, רבותיי, לא לעשות על הנפש קשה, אבל שרק לפחות בוא נהיה מצד אחד של המתרס, נבין שהשגחה על תרומות ומעשרות היא השגחה מסובכת, היא השגחה קשה, ולא רק בגלל הפן המעשי, בלי עוד הפנים ההלכתיים הקשים שיש לנו, אבל הפן המעשי. הרי זה למשל סוד גלוי שסוחרי פירות וירקות אמונים על תורת הנסתר יותר מאשר על תורת הנגלה, מפני שבתורת הנגלה יש להם שותף שנקרא אדון מס הכנסה. אז הכל הולך שמה, או לא הכל, או חלק גדול הולך ונסתר. ונסתר זה בעיה מאוד קשה לעשות ביקורת, זה רק לידיכם, מפני שמה שקורה, אתה בא לסוחר, והיה לנו שני אירועים בשבועות האחרונים. אתה בא לסוחר ואומר, תראה, החנות שלך היא קטנה, אני לא צריך פה משגיח כל היום, זה בזבוז כספי ציבור, בזבוז כסף שלך, בשביל מה? אבל אני חייב שיהיה באיזה מקום רישום מה הפרישו פה היום בבוקר, כדי שאם המפקח או איזה ביקורת תיכנס בשעות אחרי הצהריים ובדף כתוב שהפרישו 100 ארגזי עגבניות, והוא סופר אחרי הצהריים כשלכל הכמות הייתה צריכה לקטון, יש לו פה 150 ארגזים, אז מעיניה מתבקשת השאלה, מי ילד לי את זה? כלומר, מאיפה זה הגיע לפה? אף אחד לא יפריש פה תרומות ומעשרות. אבל אם אין לי רישום, איך אני אדע? ורבותיי, בעל המקום מפחד. היה בחנות במחנה יהודה לפני כמה שבועות, שהיה מחברת של המשגיח שמשהו יפריש, ונכנסה איזה ביקורת כנראה של מס הכנסה, ובעל המקום עשה מה שעשה עם הרחל, הוא ישב על הכנפים, הוא לא זז, אבל הוא היה, אחרי זה אומרים לי אנשים, הוא היה לבן כסי. אז שוב, לא קשר, זה לא מענייננו, כן? אבל לגבינו זה מקשה מאוד על הפיקוח. הם מסרבים לקיים מערכת רישומית מלאה, ואנחנו מנויים בהיעדר מערכת לפקח מה נכנס. זה היה לגבי הפן המעשי. כלומר, לגבי השאלה של כיצד ואיך מפקחים על תרומות ומעשרות. מה זה מביא אותנו בהנחת יסוד שרוב היושבים פה אינם מתכוונים לקבל על עצמם, לפחות לא בזמן הקרוב, ניהול של מערכות כשרות? מה המסקנה שאומרת לנו בבית? נדמה לי שהמסקנות הן חדות וברורות. אחת, זה ודאי איננו בגדר בר תשחית מי שקובע לעצמו שהוא מפריש מכל דבר שנכנס הביתה. שניים, מי שקונה במקום שאין בו השגחה מסודרת, שלא ישקר את עצמו. זה לא דמל, וזה לא הופרש בתנובה בבוקר, וזה לא הופרש בשוק הסיטונאי לפנות ערב. זה סביר להניח ספק תבל עם כל הדינים של ספק תבל. ואת הנקודה הזאת, כן, גם אם זה לא הופרש, אז בטח הוא קנה את זה בתנובה. מאיפה בטח שהוא קנה את זה בתנובה? תנובה מעבר בשוק של ירקות אחוז לא גבוה בעיר, הרבה יותר סביר שהוא קנה את זה בשוק הסיטונאי, ששם אין השגחה. בשוק הסיטונאי יש משגיחים שעוברים בשעות הבוקר להפריש ממה שהם יכולים על מנת לתקן ולסייע ליהודים בכל מידת האפשר, אבל אין השגחה בשוק הסיטונאי. ויותר מזה, יש סבירות גבוהה שהוא מביא את זה ממקומות אחרים. יש כמות גדולה של ירקות שנכנסת לעיר, כשהכמות הזאת היא איננה מאוסרת. אז את שני הכלים האלה אני חושב צריכים לחרות בחרת של ברזל. וכאן אנחנו מגיעים למסקנה הבאה. זה רצוי וראוי שכל אחד ואחד וכל אחת ואחת מאיתנו, גם אם היא ב-99% קונה במקומות שהן תחת השגחה טובה והיא לא מפרישה, שהיא תהיה לפחות, יהיה לה יכולת ויהיה לה ידע כיצד להפריש תרומות ומעשרות. לפחות את הדבר המינימלי. ולהזכיר לעצמנו שביצוע הפרשת תרומות ומעשרות או אמירת נוסח הפרשה בלי להבין מה קורה, יש דעות רבות בין הפוסקים, ובכללם למשל דעתו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שהפרשה כזאת היא אינה תקפה, מפני שאמירת הנוסח של תרומות ומעשרות בתור תחינה או בתור יוצרות, גם יוצרות צריכים להבין, אבל בתור סתם אמירה לדעתו, זהו חיסרון בחלות ההפרשה. אז מה האסון הגדול להשקיע פעם חצי שעה או שעה להבין מה הם המתנות הקיימות, מה הם המתנות שהיום ניתנות בפועל, כלומר מה פוש ניתנות בפועל, שהן בסוף כל התהליך אסורות באכילה, ואותם אני מוציא מהפירות והירקות שאני קניתי, אותה תרומה גדולה ותרומת מעשר, ולהבין מה אני אומר. ישנו חיוב להעיר עוד הערה אחת. בכל כינוס כזה ובכל שיעור כזה תמיד אנשים שואלים מה בעניין קרן המעשרות? אז אמרנו פעם ופעמיים, נחזור על זה. קרן המעשרות, למיטב ידיעתי, זה לא חלק אינטגרלי מתרי"ג מצוות, והיא לא חודשה בזמן מעמד הר סיני. אבל זה קרן שנותנת סיוע לאנשים שמתקשים להפריש תרומות ומעשרות בביתם מבלדי הקרן. מה פירוש אנשים מתקשים? הרי בסך הכל הכלים, התוצרת שאני מביא אליי הביתה, אני אוריד בסופו של התהליך תרומה גדולה ותרומת מעשר בשיעור של יותר מאחוז, אני אקבע מקום למעשר ראשון ולמעשר עני, אם זה שנת מעשר עני ואני לא אפריש, לא אתן את זה בפועל ברוב המקרים כי זה שחק תבל, אני אקבע מקום למעשר שני ואותו אני צריך לחלל, ולחלל אני צריך לחלל על פרוטה. ומכיוון שאנשים פשוטים כמוני כמוכם ברוב המקרים כאשר מניחים מטבע על מנת כל פעם לחלל עליה את המעשר שני תופסים בלבול ולא זוכרים כמה פעמים הם כבר חיללו וכמה פעמים האישה חיללה, כמה פעמים הילדים חיללו על המטבע. או לחילופין, לפעמים גם צריכים לחלל בערכים מאוד נמוכים. יש לי קוסמית שבקושי יש בה פרי, פועל עומדת לרשותי קרן המעשרות שמסייעת. כלומר, הקרן אומרת, אני מתחייבת בפניך, מנוי הקרן, שיעמדו לרשותך מספיק פרוטות כשרות כל יום על פי דין לחלל מעשר שני. לכן, מי שבאמת זקוק ורוצה להיות מנוי בקרן, שיהיה מנוי בקרן. אבל לא המניעה בקרן או היעדר מינוי בקרן, זה מה שפותר או מחייב אותי יותר בנושא הפרשת תרומות ומעשרות. נדמה לי שבקצירת העומר, מה שהיה על הלב לא כיסיתי ממכם. אני הייתי מעדיף כעת, אם יש שאלות, אם אפשר לעזור ולענות, לסייע בזה.
כן.
אני סוכר עושה בי עכשיו, לא? לא שמח על אף אחד. אני לא רוצה לענות לו ככה על קשרות, אבל... הנושא של קשרות הוא עסק סבוך מאוד, גם כמו תרומות ומעשרות, אבל הוא ברמות אחרות ובהיקפים אחרים. מה שאני יכול להגיד, אכן נדמה לי שבתקופה מסוימת, לא צריך מספיק חזק. במערכת הכשרות נדמה לי גם של בלז בשנים האחרונות היה איזה מספר שנים שבהם היה אולי אפילו טעות מסוימת בריכוז של יותר מדי פונקציות אצל אדם אחד או מספר אנשים מצומצם. ושוב, כמו תרומות ומעשרות, כל מערכת כשרות צריכה ביקורת, והביקורת צריכה ביקורת, וכל מה שתבקר יותר אתה רק תרוויח. לא יודע אם זה טוב שזה לציטוט, אמר לי פעם הרב אליושיב, ש... יש פה כבר ארבעה מצוטטים לפחות. אמר לי פעם הרב יושב, שדיברו איתו פעם על כל הנקודה שעושים בדין גדול. אתם יודעים שיש בעיה הלכתית בדין גדול, בדין על גבי בדין, מה המקור שלו בתורה? אצלנו בתורה יש בדין, בדין פסק, אין כמעט, אין זכות עירור. כל הבדין גדול בסנהדרין גדולה לא שימש כזכות עירור כמו במשפט החילוני. שאלו אותו, אם כן, מה המקור שעושים פה בדין גדול? אז הוא אמר שהמצב היום הוא שכל מה שתעשה ביקורת על משהו זה רק רווח. זה היום המצב שאנחנו עומדים. כלומר, היה גם שם הבעיה קצת במערכות ביקורת. לי נדמה אישית היום שהמערכת היום של הכשרות של בלז עונה לקריטריונים נאותים. נאותים, נאותים זה כל אחד לפי איך שהוא מבין. נאותים אצלי הכוונה שמשגיחים לא ישנים בלילה. כלומר, שיש להם עול ומבינים את החומרה שבו העסק נתון. כלומר, לא שלבי נפש, כל הזמן מתמודדים, כל בעיה מביאים, כל שאלה הלכתית שואלים, לא פותרים דברים ברמה של משגיח, זה אצלי קריטריון נאות. כך המערכת כשרות צריכה לפעול. עכשיו, להיות בטוח ולהוציא פוליסת ביטוח שהמערכת כשרות הזאת תעבוד תמיד ככה, לא יודע אם מישהו מסוגל לעשות את זה, לא יודע אם יש איזה מערכת שמסוגלת לומר את זה. אני היום שמח לציין שהמערכת הזאת, מערכת של בלז, עומדת בקריטריון כזה. כלומר, משגיחים, ביקורות, למשל גם הירחי השם בנו היום את המערכת, של משגיחים, מעל המשגיחים מפקחים אזוריים, מעל המפקחים אזוריים רבנים אזוריים, מעל הרבנים אזוריים בית דין מיוחד ענייני כשרות, זה מערכת שנותנת איזשהו סיכוי שבאמת כל בעיה הלכתית תידון ברמה טובה והפיקוח יהיה נאות. בבקשה. כך. אבל פה אנחנו באמת מרחיבים, אני לא יודע אם זה כדאי, יענה לך או בזה נפסיק. במערכת, גם לדעת מרן אתה ודאי יודע שנשאלת השאלה האם עובד גוי אצל יהודי נושא השפחה עם הפרי חדש עם התשובות האחרונים האם מותר או אסור. בשלב זה הקריטריונים בבלזן שמכיוון שמדובר במפעלים של יהודים הכלל הוא שמקפידים מעיקר הדין על רמה אבל מקפידות על הרמה בלבד בהנחה שלפי הפרי חדש ועוד פוסקים ספרדים זה טוב גם לפי מרן. יחד עם זאת הפרי חדש נוטל להקל, הרי יש על הפרי חדש יש דעות בין פוסקי ספרד מה הוא סבר למסקנה ומקפידים שם בעוד חומרה אחת שהולכת קשה מאוד שגם אם יש לנו יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות חוששים לבישולו מצד דין חשש דין מומר. זה הקריטריונים שאיתם עובדים. יש דיון היום בבדין האם לא עדיף לוותר על העניין של מה שנקרא בישול יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ולנסות ללכת להילחם בעניין הזה של דעת מרן. אין בזה עדיין שינוי. בבקשה. טוב, עוד מעט נגרע בנושא הזה. בסדר, בבקשה. בנושא עולה ודאי הציבור פה יודע לא, זה ההוראות שאומרים לי מה להגיד ומה אסור להגיד. נושא עורלה הוא לכאורה מחייב דיון בפני עצמו. הבעיה היא כך, עד לפני מספר עשרות שנים או כל מי שפותח בספרות הפוסקים הוא יגלה שנושא העורלה נדון בהקשר לענבים, ענבים היה שאלות של עורלה תמיד. שניים, נושא העורלה נדון בהקשר לגידולים שהם גבוליים בין אילן לבין ירק, לאיזה מחנה לשייך אותם, חצילים זה אילן או ירק? מותר לאכול חצילים, איך זה נקרא בערבית? בג'ניין. מותר לאכול, אסור לאכול. אותו דבר עגבניות, כל גידול שהוא רב שנתי הפוסקים דנו בו האם הוא ירק או אילן. בשנים האחרונות, זה כבר תהליך של כמה עשרות שנים, אנחנו היום מגיעים למצב שחלק גדול מהפירות הם בכוח פוטנציאלי לתת תנובה כבר בשנים הראשונות לגידול. ולכן היום המצב שאין כמעט עונה, קיץ או חורף, שאין כמות כזאת או אחרת של סוגי פירות שהם בחשש עורלה נמצאים בשוק. קשה להגיד מה הציבור צריך לעשות, אבל אני מניח שרוב הציבור יודע שיש מחלוקת גדולה בין הפוסקים האם כשיש 10% עורלה בערבים או אחוז כזה בשזיפים ואחוז אחר במשמש, האם אני חייב לחוש ולא לקנות בשוק או אני יכול להגיד כל לפריש מרובה פריש. נחלקו הפוסקים הזה, יש אומרים שזה כל לפריש מרובה פריש, יש אומרים, כך ידעתו של הרב אלישיב, שיש פה שאלה של קבוע. זה במישור ההלכתי. במישור המציאותי, נכון כעת לירושלים, אין חנות ברגע זה, אין חנות ברגע זה שהיא תחת פיקוח המועצה הדתית בנושא עולה. דברים לא נבנים ביום אחד, אנחנו עוד במלחמה שערה בנושא תרומות ומעשרות. רק לדוגמה, בשבוע שעבר משגיחים שלנו חטפו מכות במחנה יהודה. זה לא הולך כל כך קל, ולכן בהתייעצות עם רבותינו אנחנו החלטנו שהשנה המלחמה ברבנות בירושלים, במועצה הדתית בירושלים, תהיה לגבי נושא תרומות ומעשרות, כשננסה להכין תשתית לעולה. לעומת זאת, לבלז או לעדה החרדית יש חנויות שהן בפיקוח לגבי עולה, צריכים להבחין. לבלז החנויות שהן בפיקוח לנושא עולה הן באופן כללי בפיקוח בנושא עולה, כלומר כל החנות היא תחת פיקוח. בעדה החרדית יש רשימה של פירות שהם ברי פיקוח, כלומר העדה החרדית אומרת לעצמה, אנחנו מעיקר הדין מקבלים את הפוסקים שאומרים שמותר לקנות בשוק גם בלי השגחה של עולה, כי מי שרוצה להיעדר, אז אנחנו נותנים את הפירות האלה והאלה שהם ברי פיקוח בחנויות האלה והאלה. כלומר, לא כל חנות של העדה החרדית היא בפיקוח בעולה, ולא כל חנות שהיא בפיקוח כל הדברים שבתוכה הם ברי פיקוח. צריכים לקרוא את השלט בכניסה. במועצה הדתית ברגע זה אין. אנחנו מתחילים כעת להחתים פירות נקיים מעולה בשוק תנובה, ויכול להיות שיתחילו להגיע לחנויות נספקים מוכתמים על ידינו, אבל זה תהליך בתחילת דרכו. מה כל אחד ואחד צריך לעשות, אם מותר לקנות בחלות בלי השגחה או אסור? כל אחד ואחד ינהג על פי הנהגת רבותיו, אבל מבחינת המצב העובדתי, זה המצב העובדתי בירושלים. בבקשה. ככה, אין נאמנות, כן, לגדול או לקטן. כלומר, סופרמרקטים, אם יש בהם תעודת הכשר, יש להם תעודת הכשר. ההנחה שביסוד השאלה שלך, כאילו סופרמרקטים קונים תוצרת דווקא בתנובה לעומת סבן, תקף גם לחנות קטנה, גם לסופרמרקט גדול. כן. גם החזון איש שדבריו הזכרנו מקודם, שאנחנו בושים לומר שהיום המצב הוא של ספק תבל ולא של דמי, גם הוא מציין שההבדל, או אחד ההבדלים היחידים בין תבל לספק תבל, זה שאנחנו לא מברכים, מפני שאנחנו פוסקים ספק ברכות להקל, ולכן לברך אנחנו לא מברכים. יש עוד נקודה אחת שאני חשבתי שאולי תישאל ולא נשמע, אבל ברשותכם לא ניכנס לה, מפני שאמרנו בתחילת דברינו שביקשו שהשיעור יישאר כשיעור שיועד לנשות העיר העתיקה. צריכים לזכור שיהודים שגרים בעיר העתיקה, שזוכים לגור בעיר העתיקה, שמסתבר שיש יותר חשש שזה בתוך, או סיכוי שזה בתוך השטח של ירושלים המקודשת מדורי דורות, צריכים לזכור שיש כאן שאלה של חילול מעשר שני, ולכן מי שקונה פירות מחוץ לעיר העתיקה, כהצעה, תטיב לעשות, אם היא יכולה, את הפרשת תרומות ומעשרות, ובעיקר את חילול המעשר שני בשנת מעשר שני, או בזמן שחייב במעשר שני, לעשות לפני הכניסה לעיר העתיקה, זה ודאי יקל עליבא דכולי עלמא. מה צריך לעשות בעיר העתיקה אם מגיע מעשר שני? אני מציע שבזה יתייעצו עם הרב אביגדור, וכמו שהוא יגיד, ככה יעשו. תודה רבה.